השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף עין בא במציע מאתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בדף סמכתת עמוד ב', 8 שורות לפני הסוף. ראינו בתחילת סמכתת עמוד ב', רב חמה היה מזכיר כסף, כלומר הוא לא היה מלווה את הכסף בריבית, אבל היה מזכיר את הכסף ומקבל עליו דמי שכירות. חכמים אמרו שזה אסור, כי זה לא נחשב שכירות. כי מה זה שכירות? שכירות זה שיש פחת ושהחפץ עצמו לא חוזר בעין. בהקשר הזה אנחנו רואים עכשיו בסוף העמוד עוד הגדרות של מה נחשב שכירות ומה נחשב הלוואה, לא על כסף אלא לגבי חפץ. רב אומר שאני יכול לקחת את הספינה שלי, להזכיר לך אותה, אתה צריך לשלם לי שכירות, ואני יכול להגיד שאתה אחראי אם היא נשברת. הקשור רב כהנא ורב אסי, הרי אם אתה אומר שהשני אחראי על הספינה אם היא נשברת, אז הוא כבר לא סוחר, הרי סוחר לא אחראי באונסים, אז זה נחשב מלווה. אם זה מלווה, אז איך הם משלמים דמי שכירות? הדמי שכירות הם ריבית. רב שתק על רב ששת, הסביר את השיטה של רב, הביא ברייתא מפורשת, לא על ספינה אלא על פרה, ועל אותו רעיון, שאני נותן לך פרה, אתה עובד איתה, אתה נותן לי שכירות ואתה אחראי אם קורה לה משהו, ובכל זאת זה מותר. למה זה מותר? למה זה לא מלווה עם ריבית? מסביר רב ששת, זה לא נחשב מלווה. במלווה, המקבל אחראי לגמרי על הכל. וכאן הוא לא אחראי על הכל, הוא רק היה אחראי על מיטה, אבל הוא לא היה אחראי אם המחיר של הספינה ירד, ולכן הוא לא נחשב לווה. הוא נחשב סוחר שנותן דמי זכירות ואחריות, וזה מותר. בעקבות הברייתא גם רב פאפה אומר שבאמת זה המנהג וזה מותר. הראשונים מסבירים שהאחריות על הספינה היא לפי המחיר בסוף ולא בהתחלה, וזה עוד יותר מבדיל את העסקה הזאת מהלוואה, כי בהלוואה ודאי שהאחריות היא על המחיר הראשוני. בהקשר הזה סיפור דומה, רב ענן אמר ששמואל אמר שמותר לאפוטרופוס של היתומים לתת את הכסף שלהם בריבית. למה שבכלל יהבה מן השם מותר? המפרשים מסבירים כי הם קטנים וכי זה על ידי שליח, בכל אופן כך הוא אמר, אבל רב נחמן אמר לא יכול להיות ששמואל אמר את זה, תגיד לי בדיוק מה היה. ואז רב ענן הסביר שבעצם מדובר במקרה שהרגע דיברנו עליו, ליתומים היה סיר ואותו שמואל הזכיר בשבילם, אז הם קיבלו שכירות והם קיבלו תשלום על הפחת של הסיר, כל פעם שהשתמשו בו המשקל שלו קצת ירד הם קיבלו את זה תשלום, אז זה כמו מה שאמרנו, זה שכירות פלוס אחריות. ושמואל התיר את זה, אז אמר רב נחמן, זה לא רק מותר ליתומים, זה מותר לכולם, כי כמו שאמרנו, זה לא נחשב מלווה, כי הוא לא קיבל את כל האחריות. במקרה של הסיר, המקבל לא קיבל אחריות על אם הסיר נהיה שחור, אלא רק על הפחת, לכן הוא לא נחשב לווה, הוא נחשב סוחר, וזה מותר. עכשיו אנחנו בדף עין, שורה רביעית, אנחנו חוזרים לענייני עסקה. נזכיר שבעניין של עסקה ראינו שלושה מסלולים. מסלול אחד שהוא הכי מותר, הפעם נקרא לזה בשמות מהדף שלנו, שמבחינת הבעלים שנותנים את הכסף הוא קרוב להפסד ורחוק משכר. כלומר הבעלים אחראים לגמרי, אם יש הפסד, ההפסד הוא על הבעלים. זה שקיבל את הכסף יכול רק להרוויח, הוא לא יכול להפסיד, הוא מקבל אחוזים מהרווחים. זה מותר כי בעצם אין פה הלוואה בכלל. הוא מקבל שכר על זה שהוא משקיע את הכסף של הבעלים. זה ברור שמותר, וראינו בדף הקודם שמספיק שזה שקיבל את הכסף להשקיע מרוויח יותר ממה שהוא יכול להפסיד. אז זה קרוב להפסד לבעלים ורחוק לשכר, ולמקבל הכסף זה להפך, הוא קרוב לשכר ורחוק להפסד. הגמרא קוראת למצב כזה לבעלים צדיק. דרגת ביניים שהם עושים חצי חצי, חולקים את הרווחים ואת ההפסדים, ואמרנו שזה מותר רק אם זה שקיבל את הכסף לעבוד מקבל את זה עוד קצת כסף בשביל השכר תרחה והמעל שהוא משקיע בכסף של זה שנתן את הכסף. דרגה שלישית שאמרנו בזמנו שזה ריבית ושזה ברור שאסור, זה שהמקבל הוא אחראי אם יש פה הפסד, ובכל זאת הוא נותן אחוזים מהרווח לבעלים. כלומר זה בעצם הלוואה, כי הוא אחראי לגמרי על ההפסדים, ומהלוואה הזאת הוא משקיע, והוא נותן אחוזים ברווחים למלווה. אז זה לכאורה אסור לגמרי, זה נקרא קרוב לשכר לבעלים ורחוק להפסד, וזה גם נקרא צון ברזל. למה צון ברזל? ברזל בא לומר שזה קבוע וחזק, כי לבעלים מובטח הקרן. המקבל חייב לתת לו. הרווח לא מובטח אמנם, כי זה רק אחוזים מהרווח, ויכול להיות שלא יהיה רווח. עכשיו אומרת הגמרא, העסקה הזאת אסורה רק מדרבנן, זה רק אבק ריבית. למה זה רק אבק ריבית? כי הבעלים לא מקבלים ריבית קצוצה, אלא רק אחוזים מהרווח, אולי לא יהיה רווח. לכן זה רק אבק ריבית, נפקמינה שמותר ביתומים. כלומר, ראינו מקודם שרבנן חשב שליתומים מותר ממש להלוות בריבית, את זה דחינו, אבל עכשיו אומרים שליתומים מותר להלוות באבק ריבית. אז מי אמר את זה? אמרו את זה בשם רב חיסדא או בשם רב ששת, של היתומים, לאפוטרופוס של היתומים, מותר לתת את הכסף קרוב לשכר בשבילהם ורחוק להפסד, כלומר מותר להם ריבית דרבנן, והגמרא מסיימת מי באמצע ערך העמוד עד סוף העמוד עם המוראים שונים איך הם היו נוהגים בכסף של היתומים. רב יוסף היה פשוט משאיר את הכסף בביתין ולא נוגעים בו, אבל רבא אמר שזה לא טוב, אתה מחלה את הקרן של היתומים, אז רבא היה עושה מה שאמרנו עכשיו, נותן את הכסף למישהו אחר בקרוב לשכר ליתומים ורחוק להפסד, ואמרנו זה נקרא צון ברזל, כלומר שהיתומים לא יכולים להפסיד, הם רק יכולים להרוויח. רק שרבא היה עושה את זה עם אדם שיש לו גרוטאות זהב, ואת הגרוטאות זהב האלה האדם הזה היה נותן כמשכון ליתומים בשביל שהקרן תהיה מובטחת. למה דווקא גרוטאות זהב? רק בשביל להיות בטוח שזה לא שייך למישהו אחר שנתנו את זה בפיקדון, כי בדרך כלל אנשים לא נותנים פיקדון כזה דבר. רב אשי גם כן היה עושה את זה, אבל אולי היה מחפש מישהו עם גרוטאות זהב, היה מספיק מישהו שהוא אדם נאמן וישר, שאף פעם לא הסתבך עם הביתין, וזה מספיק, והם גם היו עושים את זה בתוך הביתין. יש מפרשים שאומרים שעשו את זה בביתין בשביל להטיל עליו אימה, שידע שזה רציני. יש מפרשים שזה שזה בביתין, זה עוד יותר פותר את הבעיה, כי לביתין יש דין של הפקר ביתין הפקר, ואז זה אפילו לא אבק ריבית. בכל אופן אנחנו רואים שהדרגה השלישית עליה דיברנו, שהיא הכי רעה, והגמרא אומרת שמי שעושה את זה נקרא רשע, ליתומים מותר לעשות את זה, ביתומים הקלו באבק ריבית. ואנחנו עוברים למשנה שנכנסת עוד פעם לדין הזה של צון ברזל עליו דיברנו הרגע. אסור לעשות צון ברזל, אבל לקחת כסף מגוי בעסקה של צון ברזל וכל האחריות עליי ואני נותן לגוי אבק ריבית, מותר. כי מותר לתת לגוי אפילו ריבית ממש. והגמרא מנסה לברר, אם אני נותן לך בהמות בעסקת צון ברזל, שוב שזה אומר שכל האחריות עליך ואני רק מקבל אחוזים מהרווח, למי שייכת בהמה באותו זמן? לכאורה לך, כי אמרנו שזה הלוואה גמורה. הגמרא מקשה על זה מזה שאם אתה לוקח מגוי צון ברזל, אז הצון הזה, במקרה שבאמת מדובר בצון, הבכורות יהיו פטורים מבכורה, ואפילו הילדים של הילדים של אותו צון יהיו פטורים מבכורה. למה שיהיו פטורים? הרי זה שלך לגמרי, זה לא של הגוי. הגמרא מביאה שני תירוצים, נביא קודם את התירוץ השני. רב אומר, נכון, זה שלך לגמרי, כי זה הלוואה גמורה, ובכל זאת הם פטורים מבכורה. למה? כי זה נקרא שיד גוי באמצע. כי אם לא תצליח להחזיר את הקרן, כי אמרנו שאתה אחראי על הקרן, אז הגוי, אם הבהמות שלו כבר לא יהיו, ייקח את הוולדות. ולכן זה נקרא שיד גוי באמצע ופטור מבכורה. אביי ניסה לומר לפני זה שהברייתא שאומרת שזה פטור מבכורה מדברת במקרה שלא קיבלת עליך את כל האחריות, אלא בעלים, הגוי, הוא קיבל את האחריות באונסים ובזולה. אבל רב הדוחת זה ואומר, אם זה ככה זה לא נקרא צון ברזל, הרי המושג צון ברזל זה אומר שבעלים מובטח לו הקרן. ואומר גם, אם כן, המשנה הייתה צריכה להגיד לא שבגוי מותר, אלא במקרה שהבעלים קבל עליו את האחריות מותר. אלא, כמו שאמרנו, רב אומר, באמת מדובר פה על עסקת צון ברזל רגילה, כל האחריות על המקבל, ובכל זאת זה נחשב שיד גוי באמצע ופטור מבכורה. נחזור על מה שאמרנו, ראינו בעצם שני נושאים. נושא ראשון, האם שכירות שיש בה גם אחריות מותרת או לא? אמרנו שהיא מותרת בתנאי שלא כל האחריות על המקבל, אלא רק חלק מהאחריות. נושא שני, חזרנו לנושא של עסקה, ראינו את שלושת המסלולים, ואמרנו שהמסלול הכי גרוע הוא לא כזה גרוע, הוא בעצם רק אבק ריבית, וביתומים הוא מותר, ובטח שהוא מותר גם בגוי, ואנחנו 11 שורות לפני סוף עין עמוד ב'. אז ראינו במשנה שמותר לתת ריבית לגויים ולקחת ריבית מגויים, אבל האם זה רצוי? הגמרא מביאה פסוק, מרבה הונו בנשך ותרבית, לכונן דלים יקבצנו. רב דורש את זה על שבור מלכה, שהיה לוקח ריבית מיהודים ונותן לגויים, אבל רב נחמן בשם רב הונה למד מכאן שאפילו לקחת ריבית מגוי, אמנם מהתורה זה מותר, אבל זה ודאי לא מומלץ. הגמרא מקשה שתי קושיות. קושייה הראשונה, כתוב בתורה במפורש לנוכרי תשיך, משמע שמותר לכתחילה לקחת ריבית מגויים. דוחה הגמרא לו, הכוונה היא שמותר לתת להם ריבית. מה החידוש? ברור שמותר לתת להם ריבית. זה בא ללמד אותנו שלהם מותר וליהודים אסור. הרי גם את זה אנחנו כבר יודעים, ועונים, זה בא להוסיף עוד איסור עשה. אז אי אפשר מהפסוק להקשות. קושייה שנייה מברייתא, בברייתא כתוב במפורש שמלווים לגויים בריבית. אז נראה שני תירוצים ועוד תירוץ שלישי שיעקור את כל הדין הזה של רב הונא. אז תירוץ ראשון, רב חייא אומר, מותר רק כדי חייו של המלווה, אל תעשה מזה עסק שלם, אבל אם אתה צריך להתפרנס מזה מותר. רב הינא אומר שלתלמיד חכם מותר, כי כל החשש לפי רב הינא שאם תלווה לגויים בריבית אז אתה תסתובב איתם יותר מני ותלמד ממעשם, אצל תלמיד חכם אין את החשש הזה. אז זה שני תירוצים שמסכימים שלכתחילה זה לא טוב, אבל נותנים יוצא דופן. אבל תירוץ שלישי, שהוא בעצם גרסה אחרת בדברי רבונה, אומר שרבונה בכלל לא אמר את זה. מותר לקחת ריבית מגויים. מה שרבונה אמר זה שעדיף לתת הלוואה ליהודי בלי ריבית מאשר שתיתן הלוואה לגוי עם ריבית. ובדרך אגב מובאים פה דיני קדימויות למי כדאי לתת קודם הלוואה, אז ברור שאני קודם להשאיר, אני אהיה עירך קודמים לעני עיר אחרת, אני אהיה יהודים קודמים לעני עיר גויים, וכמו שאמרנו, גם אם לגוי תוכל לקחת ריבית וליהודי לא. עד כאן הגענו לשורה 12 בעין א' עמוד א', כל טוב.